יקרים, אנחנו שוב כאן בסדרה נשים בעולם החדש. איתנו כאן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
ונורמה לבנה, שלום לך נורמה.
שלום ניצה.
אז זהו, אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לדבר על אחד הדברים, על אחד הנושאים אולי שמאפיינים גם אותנו הנשים, אבל גם את התקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, והנושא הזה הוא דאגה. דאגה באופן טבעי היא מוגדרת בצורה רגילה כאיזושהי דאגה לעתיד, לציפייה ממה יקרה, מאיזושהי הרגשה שיש ביטחון, והדאגה מתחילה להתעורר בצורה הרבה יותר חמורה כשיש תקופה כזאת של אי ודאות, חוסר ביטחון, אי הבנה לאן הדברים האלה הולכים, והדאגה היא מתעוררת בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים, היא יכולה לבוא לידי ביטוי בדאגה לבריאות, בדאגה למצב כלכלי, בדאגה חברתית, הרבה מאוד צורות של דאגה, והדאגה היא גם בדרך כלל מעוררת איזושהי סוג של עשייה, פעולה, לפעמים היא מניעה, ולפעמים היא סתם דאגה בלב שנשארת וככה לא כל כך יודעים מה לעשות איתה. אז אולי שאלה ראשונה, קודם כל, כשמסתכלים על זה, מהי באמת דאגה מהזווית שאתה רואה אותה? מהו הכוח הזה של דאגה שנמצא אצלנו בלב?
הדאגה ישנה מהרבה דרגות. זה דאגה כמו שיש לחיות, לתינוקות, ודאגה היותר גדולה, על תפקוד, על תפקיד, על ההווה, על העתיד, דאגה על החיים גשמיים, בימיים, גופנית, דאגה פנימית יותר, נפשית, דאגה רוחנית, דאגה בתוך החיים, דאגה למעלה מחיים. זה כל הדברים האלה הם אין להם גבול, הם כל כך עוקבים אותנו, הם כל כך סובבים אותנו. עניין של דאגה זה הכל. אם לא דאגה, האדם היה יושב בלי לקום כל ימי חייו.
אתה ציינת פה באמת דרגות, ממש הדגשת דרגות של רמות של דאגה.
כן.
אז באמת כשאנחנו רואים, דאגה זה באמת דבר טבעי, יש בנו אם נרצה או לא נרצה, זה משהו שהוא קיים בנו באופן אינסטינקטיבי, וכמו שציינת גם בחיות יש דאגה. השאלה היא באמת, בתקופה המאוד מיוחדת שאנחנו נמצאים היום, איזה סוג של דאגה בעצם מתעוררת באדם? האם רק דאגה גשמית רגילה, או מתעוררת בנו גם דאגה מסוג אחר?
לא, יש לנו סיבה מיוחדת לכל הדאגות, שזה קיום שלנו נצחי, איפה שאנחנו צריכים להתקשר בינינו ועם הכוח העליון, שזה לגמרי לגמרי לא שייך לתפקיד הגשמי שלנו, לחיים שלנו גשמיים. אנחנו חיים כמו כל היקום שלנו, ואפילו למעלה מהיקום שלנו בצורה נצחית שלמה, ואנחנו צריכים להגיע לאותה הצורת החיים, ועל ידי זה ולהגיע לזה על ידי הדאגה שלנו דווקא, שכל הזמן מתפתחת. לכן לחיות בדאגה עולמית, מה שנקרא, שזה למעלה מהעולם, למעלה מהעולמות, ממש להתקשר על ידי הדאגה הזאת לאינסוף, לראות את התפקיד שלנו, מטרת הקיום שלנו, לא את החיים האלו, אלא בכלל קיום, זה שאנחנו רוצים. ולכן דאגה זה דבר מאוד גדול. ללא דאגה לא היינו מתקדמים, היינו כמו חיות, שהדאגה שלהם היא מוגבלת לקיום שלהם, וזהו. רוצה להתקיים, רוצה לשמור על צאצאים שלו זמן מה, וחוץ מזה שום דבר. אנחנו נמצאים בדאגה שכל הזמן מתפתחת, בכל מיני צורות, ועד לדרגות כאלו, שהיא הופכת להיות דאגה נצחית. ובאמת, בזכותה, בזכות הדאגה הזאת, אנחנו כל הזמן הופכים להיות יצורים יותר ויותר נעלים.
מה מאפיין את הדאגה הנשית? ומה השורש שלה?
דאגה נשית, אם אנחנו מדברים על המסגרת העולם הזה, אז יש הבדל בין דאגה נשית ודאגה גברית. דאגה נשית היא יותר קשורה לדאגת החיים, שהיא תתקיימנה. אישה שהיא כמו קרקע, שבה זורים את הזרע וממנה יוצא התבואה, אז אישה היא בעצם כל הזמן דואגת למה שיוצא ממנה, לילדים, לנכדים, היא כל הזמן מסתכלת לעתיד. שתי דורות היא מסתכלת, דור השלישי היא כבר לא יכולה, אנחנו לומדים את זה מחומת הקבלה, שדור השלישי אישה כבר לא יכולה להרגיש, רק שתי דורות, ילדים ונכדים. נינים זה כבר יוצא מהעיגול האינטרסים שלה, עיגול הדאגות שלה. וזה הדאגה של אישה, שמירה על הצאצאים. מה שאם כן גבר, הוא הרבה פחות מזה. הוא יודע שהוא צריך לספק כוחות לזה, ולתת לאישה אפשרויות שהיא תשמור על הצאצאים ותקדם אותם. זה הבדל בין דאגת גבר ודאגת אישה.
יש, אתה ציינת קודם, שמלבד הדאגה הגשמית יש גם דאגה פנימית, נפשית.
זה כבר דברים יותר נעלים. זה, אם יש באדם שאלה על ה... נשמה, על החיים נצחיים, על מהות החיים, בשביל מה החיים, לא רק בתוך העיגול שלו הקטן, שהוא מרגיש את עצמו שחי כך וכך שנים בלבד, אלא הוא צריך גם כן לחשוב על הדברים יותר נעלים, אז כבר הוא דואג לנשמה שלו, מה שנקרא. חלק רוקה ממעל, ובזה גם נשים בזמן האחרון במיוחד הן דואגות לזה ומתעוררות לזה.
למה יש את ההרגשה הזאת שאישה דואגת יותר?
אפילו... אישה דואגת יותר מגבר, כן.
למה?
מפני שהיא אחראית על החיים. גבר אחראי רק על הספקה, הספקה כוח לחיים, ואישה דואגת לחיים עצמם. ובאמת לכן יש לאישה יותר דאגות והיא יותר קשורה למהות החיים.
מה השורש של זה?
מפני שהיא אישה שהיא כמו קרקע שממנה יוצא תבואה, זורים זרע ואישה מפתחת את הזרע כמו שאדמה, ואז ככה יוצאים צאצאים, ולכן היא דואגת להם. הגבר לא. הגבר הוא, אחרי שהוא שם את הטיפת זרע שלו בתוך אישה, כבר אין לו דאגה. הוא כבר לא קשור לזה. הכל מתרחש בתוך אישה. ולכן אנחנו לא יכולים לדרוש מהגבר שיפתח דאגה על העתיד כמו אישה.
למה הטבע ברא אותנו בצורה כזאת?
זה תלוי הכל מהתפקיד שלנו הנצחי, שחייבים להיות גם גבר וגם אישה מחוברים עד כדי כך ביניהם, שהצאצאים שלהם הם יהיו ממש משותפים ביניהם. זה יבוא בעולם המתוקן, בצורה ברורה, שכמו שכתוב, איש ואישה שכינה ביניהם, שהגבר ואישה עד כדי כך יהיו מקושרים ביניהם, שהילדים שלהם, צאצאים שלהם, הם היו ממש בדרגה עליונה רוחנית מהם. זה, אני מקווה שאנחנו מתקרבים למצב כזה.
אנחנו באמת נמצאים עכשיו בתקופה שהיא מאוד מיוחדת. הרי דאגה אף פעם לא הייתה חסרה בעולם. תמיד הייתה דאגה, ותמיד האישה דאגה באמת להמשכיות ולקיום ולילדים, לצאצאים. מה מיוחד בתקופה הזאת, העולם החדש שאנחנו נכנסים אליו? איזה סוג של... זה מרגיש כאילו שאפילו הדאגה נעשית קצת אחרת. במה היא שונה מהדאגה שהייתה עד היום? או היא מתווספת, בוא נגיד כך, לדאגה שהייתה עד היום?
תראי, אנחנו נמצאים בטבע שמסודר לפי הדרגות, דומם, צומח, חי, מדבר. אנחנו שייכים לדרגת המדבר. אבל בדרגת המדבר הזאת, אנחנו גם כן עוברים שלבי ההתפתחות של דומם, צומח, חי, מדבר, שבתוך המדבר, שבתוך האדם. אנחנו עברנו דרגות דומם, צומח, חי, שבתוך האדם, ונשאר לנו רק דרגת המדבר שבתוך האדם עכשיו לעבור בהתפתחותנו. ולכן הזמן שלנו הוא זמן מאוד מיוחד, שאנחנו עושים חשבון נפש, שאנחנו עושים ביקורת, ברור, מה קורה איתנו, למה, איך ומה, ואנחנו בעצמנו יכולים לשנות את עצמנו, את התהליך שאנחנו עוברים, תפקיד וכן הלאה. לכן זמן מאוד מיוחד.
את רוצה להמשיך?
שלי, כן.
דווקא בזמן המיוחד הזה, יש את האמירה הזאת, או את המשפט שאנחנו שומעים, אל תדאגו, או אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אז השאלה היא, באמת זה הגישה הנכונה, לא לדאוג, ואם כן לדאוג, על מה?
אני לא יודע אם אנחנו צריכים לסמוך על כאלה דברים, אל תדאג והכל יהיה בסדר. אנחנו בזה מורידים את עצמנו לדרגת החי, שלא דואג כלום, רק על החיים שלו הפרימיטיביים עכשיו שיהיו, שיתקיימו, שיהיה מה לאכול היום, ואיפה לישון היום, וגמרנו. וחוץ מזה לא אכפת לשום דבר. ודאי שאם אנחנו מורידים את עצמנו לדרגה יותר נמוכה של קיום, ואז הצרכים שלנו נעשים יותר קטנים, מוגבלים, אז אנחנו מרגישים את עצמנו יותר בטוחים. אנחנו יכולים אז להגיד, בסדר גמור, הכל זה יסתדר, והכל זה... זה יהיה כמו שצריך להיות. כי אני מלכתחילה לא דורש מהחיים יותר. רוצה כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, מין, משפחה, דברים כאלה שהם קיימים בעולם שלנו, נמצאים בעסק ידינו. אבל אם אני מתחיל לחשוב על מהות החיים, מטרת החיים, בשביל מה בכלל כל זה, אז כבר אני מוצא כאן את עצמי ללא תשובות. אמנם שהשאלות שלי הן שאלות מהותיות והן חזקות, ויכול להיות שאני, בלי שאני יענה עליהם, לא יוכל להתקדם. וזו בעיה. וזו בעיה. לכן, לכן יוצא שאנחנו צריכים כאן להחליט לאיזה כיוון אנחנו הולכים. או להקטין את הדרישות שלנו ולא לשאול על החיים מדי, ולהגיד, זה מספיק לי, זה החיים, ככה חיים, לא רוצה לחשוב יותר מזה. כמה שאני חי שנים, ככה אני חי. אני מת, הכל מת. או שאני אומר, לא, חיים כנראה שהם לא כאלה. אלה יש עוד ועוד ועוד מחזור בחיים, כמו בצמחים אנחנו רואים. אנחנו צריכים לדאוג לחיים הנצחיים שלנו, שיש לנו חלק הנצחי שנקרא נשמה, והיא לא תלויה בגוף, ואני חי עכשיו כדי לפתח את הנשמה שלי למצב כזה שאפילו אחרי שאני מת, גוף שלי מת, אני חי בתוך הנשמה שלי וממשיך את ההתפתחות שלי רק בדרגה רוחנית וכן הלאה. על זה מדבר תחומת הקבלה, כדאי לנו להתעניין בזה מי שרוצה. אבל זה שוב, גם זה כרוך בהרבה מאוד דאגות ומאמצים. אם אנשים מלכתחילה לא רוצים, רוצים לברוח מהכל ולסגור את עצמם רק בעיגול הקטן, שמספיק לי ככה להיות. זה כבר הבחירה שלהם.
דאגה זה כוח מאוד גדול. יש בו עוצמה בכוח הזה, הוא כוח מניע, הוא כוח שדוחף באמת לשינויים, הוא יכול לדחוף להתפתחות, תלוי איך משתמשים בדאגה. ופה השאלה בעצם, איך להשתמש בדאגה בצורה המועילה ביותר, באופן כזה שהיא תקדם את כולנו לאיזושהי התפתחות?
אני חושב שאנשים יכולים לנהל את הדאגה שלהם. לנהל. שאני רוצה לפתוח בי דאגה שאני יכול לשלוט עליה, שהיא יכולה לקדם אותי בכמות ובאיכות לדברים הנכונים טובים, שאני יכול להרוויח מזה חיים טובים נצחיים. אז כזאת דאגה אני מלכתחילה רוצה לפתוח בי, לפתח בי. אבל דאגות שאין בהם תשובות, והן בכלל נובעות מכל מיני סיבות הפסיכולוגיות, אני לא רוצה לפתח אותם בי, לא רוצה אפילו להרגיש, כי הם לא נותנים לי שום פתרון, ואני לא יכול על ידם להגיע לשום מצב טוב המתקדם. אז אנחנו צריכים לנהל את הדאגות שלנו, כן? ברוחניות זה לא נקרא דאגות, זה נקרא חסרונות. אני רוצה לנהל את החסרונות שלי בצורה כזאת, שיחסר לי מה שבאמת חשוב לי לחיים. ואז על ידם אני אוכל להתקדם נכון. אני אחיה את החיים האלו, אני אקדם את עצמי לחיים יותר נעלים, נצקיים, ואז בצורה כזאת אנחנו נוכל לשלוט עד כמה שניתן על כל החיים שלנו, ונגלה את הכוח העליון שהוא בעצם מנהל אותנו, ואנחנו יכולים בקשר עמו לנהל את עצמנו.
לנהל את הדאגות זה, זה, זה נשמע כמו כלי מאוד מאוד פרקטי. אני יכולה להגיד כאישה, כן. במקום לשבת ולדאוג ולא לדעת מה לעשות עם עצמי, הייתי שמחה מאוד לקבל באמת את את ההנחיה הזו שלך, איך לנהל נכון את הדאגות שיש לי, את אלה שלא נותנות לי לישון בלילה. איך לנהל נכון בזמן הזה את הדאגות? אם יש לך כמה טיפים, הנחיות, הכוונות, איך לעשות את זה?
קודם כל, לשייך כל הדאגות, או יותר נכון נגיד חסרונות, לשייך אותם לכוח עליון, שהוא מוריד לנו אותם, כדי שאנחנו נעבור אותם אחד אחד, ונמיין מה זה חשוב ומה לא חשוב לנו בחיים. זהו?
זה אחד, תמשיכי, כן.
אולי יש עוד המלצות, ואז אחר כך אני אשאל.
לא, אל תשאלי קודם.
כן, זה בדיוק, על זה בדיוק רציתי לשאול, כי איך עובד ההנהלה הזאת של הדאגה, אם לוקחים בחשבון שיש איזה כוח, מישהו שיקרא לזה כוח עליון, מישהו יגיד טבע, לא משנה איך אנחנו מגדירים את זה. אבל איך הבן אדם פה, על מה באמת, באיזה מידה, או איך לעשות איזה מסע או מתן עם הכוח הזה, איך לנהל את הדאגה?
לנהל את הדאגה זה הכי טוב על ידי חיבור עם הכוח עליון ועם הקבוצה או עם המורה. קשה מאוד להיות אדם לבד בלי שהוא מסמיך את עצמו, סומך את עצמו על מישהו, מחבר את עצמו למישהו, לקבוצת חברות, למורה, לספרים, לתרגילים. זה הכל מארגן לאדם מבנה פנימי, ששם הוא יכול לדעת איך להסתדר עם דאגות.
ומישהו שעוד לא לומד קבלה ורוצה להבין את זה, או רוצה להבין, בוא נגיד אם זה
שידע שאין לו ברירה אחרת, אלא לבוא ללימוד הקבלה בצורה נכונה, למקום המוסמך, שלא יבלבלו אותו, ושם ללמוד איך לנהל את עצמו לכיוון הנכון.
בעצם אתה אומר, חוכמת הקבלה נותנת כלים לנהל נכון את הדאגות או את החסרונות, את מה שחסר לי בעצם, באופן כזה שאני לא יושב סתם ויוכל את עצמי, אלא אני אוכל גם להשתמש נכון בכוח הזה של הדאגה שנגיד מתלבש בי, כי הכוח הזה הרי מתלבש, זה לא נותן לך לישון בלילה, לא נותן לך לתפקד, לפעמים ממש משתק הדאגות האלה, זה תלוי איך, איך עובדים איתם. אתה אומר, חוכמת הקבלה נותנת לך, קודם הסברת את זה, לשייך לעליון, זאת אומרת, כל מה שקורה כרגע זה הטבע, יש חשוב ולא חשוב. אז מה זה החשוב ומה זה לא חשוב?
חשוב, מה ששייך לתפקוד הנשמה.
תסביר לך יותר, כן.
כי אז אני בטוח, מטפל בחלק הנצחי שבי, שבאמת כדאי לטפל בו. אבל אם אני מטפל בכל מיני דברים המקריים בחיים, שאין לי בזה שום חשיבות בחיים שלי ממשיים, אז אני רק מבזבז את עצמי.
וואו, זה מאוד מעניין. אתה בעצם עשית ככה, הרגשתי שלקחת את הדאגה, וממש חילקת לשתיים. יש את הדאגה הגשמית לחלק הגשמי שבי, שנגיד באופן טבעי אני כאישה תמיד יודעת שאני צריכה לדאוג לילדים שלי, לבני המשפחה, ברמה הגשמית, שיהיה להם מה לאכול, שיהיה להם מסודר, נקי, מה ללמוד וכן הלאה. ואתה אומר, אבל בנוסף לזה, יש איזשהו חלק נצחי שגם לא צריך לדאוג, ואולי אפילו הכי חשוב. איך אני כאישה יכולה לדאוג לחלק הנצחי הזה שנמצא גם?
למה את מדברת איך אני כאישה? מה יש כאן מיוחד כאישה? איך אני כאדם, איך אני כאדם צריך לדאוג לחלק הנצחי שבי? אז אני צריך לברר מהו חלק הנצחי שבי, איך אני יכול להשפיע עליו, ובאמת איך בצורה פרקטית אני עושה את זה, מבצעת. וזה לא שייך שאני אישה. אני חושב שבזה שכל הזמן אתן מרגישות, מדגישות, שאיך אישה, 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 זה מאוד מגביל. אתם בני אדם, כמו גברים, גם נשים, כולם יחד, ובאמת לשתיכם ישנה שיטת התיקון של הנשמה. ואנחנו, בעוד שנמצאים בגוף שלנו, יכולים לתקן את החלק הזה שבנו שנקרא הנשמה, ולהביא את עצמנו למצב שבנשמה המתוקנת, אנחנו אחרי 120, ממשיכים לחיות, עוד לפני זה ממשיכים לחיות בנשמה המתוקנת. אנחנו חיים כאן, חיים גשמיים, רק כדי להפעיל את הנשמה, כמו שאת מפעילה את המנוע באוטו, ולהמשיך לנוע. זה מה שצריכים, ובזה אין הבדל בין גבר לאישה.
אני, ברשותכם, אני אוסיף משהו לגבי העניין הזה של דאגה. מאז שאני אימא, למשל, אני לא יכולה לישון ב-100%, ואני רואה שאימהות זה ככה. זה משהו מאוד אופייני, או מאוד מאוד מיוחד לאישה. היא לא יכולה לישון, נראה לי שמאז מתמיד, לא משנה באיזה גילאים הילדים, תמיד יש את הדאגה. אם יותר מבוגרים או יותר בנוער ויוצאים, אז אנחנו לא ישנות עד שהם חזרו הביתה, למשל. הגבר לא דואג. הוא יושן ממש טוב. אז זה כן, זה מאוד בולט את העניין הזה של דאגה נשית. ושאלתי איך הדאגה הזאת שיש לנו במשפחה, שזה אתה הכי קרוב או, או, או אינטימי, יותר קרוב לאישה, זה דאגה שיכולה להיות גם דאגה כלפי העולם, כלפי החברה, כלפי האנושות. איך זה יכול לקרות?
אנחנו כולנו צריכים לדאוג לחברה, כמו אמא לילדים, ואז בצורה כזאת אנחנו נהיה בטוחים שאנחנו נסדר את עצמנו וחיי חברה וחיי ילדים בצורה יפה. האישה נותנת דוגמה לכל המין האנושי, איך צריכים אנחנו לדאוג זה לזה.
איך לתפוס מהמצב של הדאגה הפרטית לדאגה כללית?
זה רק על ידי חינוך, הסברה. אם תמשיכי להסביר כך לכל העולם, עד כמה שאישה היא דואגת לילדים, למשפחה, עד כמה שכל נשים בעולם דואגות, אז יכול להיות שזה ישפיע מאוד גם על הגברים. אני יודע שזה מאוד משפיע.
דאגה זה כמו איזה כוח שמדבק, הוא יכול...
דאגה בלב איש, סכן לאחרים, כן.
זאת אומרת, זה בעצם המקור של הביטוי הזה.
כן.
שדווקא כן צריך לשתף על הדאגה, כי הוא הופך להיות איזשהו כוח שהוא מניע לעשייה.
כן. במיוחד עכשיו, בזמן הקורונווירוס, אני חושב זה הזמן שאנחנו יכולים לדבר על הדאגה.
שאלה לגבי זה, עד כמה משפיע הגודל של הדאגה לתוצאה?
זה, אין בזה נוסחה ישירה, עם איזה מקדם ברור בין דאגה לתוצאה. מפני שזה הכל תלוי בזמן, במקום, בהרבה תנאים סביבתיים. אבל בטוח שבכל זאת, תלוי בנו איך אנחנו רוצים לראות תוצאות מהדואגות שלנו. אם נרצה לראות מהן תוצאות גדולות, טובות, אנחנו נראה את זה. אנחנו נמצא מקום איך לנענע את כל החברה האנושית שידאגו לעתיד.
אז איך היית מגדיר ככה לקראת סיום, מהי הדאגה המועילה ביותר בתקופה שלנו, ואיך לארגן אותה בצורה הכי טובה שתקדם את כולנו?
בעיה הכי גדולה שלנו זה חוסר חיבור בינינו. אם אנחנו נדאג על חיבור בינינו, חיבור של דאגות שלנו, על ההווה והעתיד, אז כבר אנחנו בזה בטוח שנשנה את החיים שלנו.
אז זה אומר שרק את החברה יכולה לעזור לנו, או את הסביבה הנכונה יכולה לעזור לנו לא לדאוג מדי? או...
עד כמה שאנחנו נכללים בסביבה, בסביבה בסך הכל פועלת על כל אחד, אז אנחנו נוכל באמת על ידי הדאגות שלנו לשנות את המציאות. נו, נקווה שנצליח.
זה אמור לתת לנו ביטחון, ואז אם יש ביטחון, כן. לא דואגים.
נכון.
אבל זה לא טוב לא לדאוג.
אנחנו נמצא לך על מה לדאוג.
אנחנו נמצא בטוח על, בכל מצב על מה לדאוג.
לא, 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 לא. זה צריכה להיות, דאגה צריכה להיות תמיד. זה נקרא חיסרון שהוא כל הזמן צריך להיות, אבל חיסרון לדברים טובים. מטוב לעוד יותר טוב. לא בהרגשה שחס ושלום שלא יקרה משהו, אלא ההפך, שיהיה עוד יותר טוב. זה כמו שאת נמצאת בדאגה על החתונה נגיד. את רוצה לעשות לבן שלך, עוד מעט הוא נמצא בגיל שנגיד, את רוצה לעשות לחתונה. יש לך דאגות.
לא בוער לי שהוא התחתן.
אבל נגיד שהגיע כבר הזמן, והוא נמצא, עד כמה שאת נמצאת בדאגות, על זה ועל זה ועל זה, אלף ואחד דברים, זה דאגות שהן מתוקות.
כן.
אז שיהיה לנו רק דאגות מתוקות. תודה לכם.
תודה לך, הרב לייטמן. תודה לכם, הצופים.
תודה. בהצלחה.
תודה רבה.